ללמוד בעברית מותר, או בערבית?
בערבית,
בערבית. בערבית? תחקי ערבי אינתי? אמוש תחקי ערבי אינתי. שפת האם שלי זה ערבית. אני לא ידעתי לדבר עברית כשהייתי ילד, כי נולדתי בעיר העתיקה לפני קום המדינה, הרבה לפני קום המדינה. מתי קמה המדינה? ב-48, זוכרים? אני נולדתי 13 שנה לפני זה. תעשו חשבון, אחד ועוד אחד, בן כמה אני. לפי נור, תעביד עוד את חשבון. אז דיברנו יידיש בבית, ודיברנו ערבית בשכונה. אי אפשר היה לצאת לרחוב ולקנות סבון או שמן או כל דבר אחר שערבים מכרו מבלי שנשאל אותם כמה זה עולה וכמה כל דבר. כל המסחר בעיר העתיקה היו בידי הערבים, חוץ מדברים שאסור לקנות מערבים, כמו יין, כמו לחם. אבל הדברים האחרים חיינו מערבים. כולם הבינו מה אמרתי? אז הנה, מה אתה אומר שלא מבינים עברית? כי הבחורים שדיברתי איתם בשבוע שעבר לא מבינים עברית מספיק. כי זה בנים, 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 בנות, זה משהו אחר. רבותיי, באמת אפשר לדבר בעברית? I'm telling you, it's the first time. Always say English, everybody don't understand. I can try to speak English, but for me, my broken English is my seventh language, because I'm speaking Arabic, speaking English, speaking Russian, I'm speaking German. English came a little later. רבותיי היקרים, אני נולדתי בעיר עתיקה בירושלים לפני המון המון שנים, גם אני כבר לא זוכר מתי נולדתי. ואני אומר לכם שאני מרגיש טוב כמו פלסטיני. שואלים אותי, מה אתה? אני אומר, אני יש לי תעודה. I'm from Palestine, אני פלסטיני. אני מסתובב בעולם הגדול ומדבר על אנשים ושואלים אותי, מה קרה לכם ב-48 שלא הצלחתם להחזיק בעיר העתיקה? ומה קרה לך שחצי מהמשפחה שלך מתה בעיר העתיקה והיית בשבי? מה קרה אז? למה זה קרה? התשובה היא שעם ישראל היה מאוד חלש ואנחנו מאוד פחדנו מהגויים, לא היה מי שילחם בשבילנו. וכך אני כילד, הירדנים תפסו אותנו במאי 48, שזה לפני הרבה מאוד שנים, והלכנו לשבי. הרבה מאוד מהמשפחה לא הצליחו לשרוד, מתו. חברים, בני דודים שלי, ילדים קטנים שנהרגו שם, בעיר העתיקה. קברנו אותם בין הבתים, כי אי אפשר היה להגיע להר הזיתים, כבר היינו בתוך החומות. בכל החיים שלי, שאני גדלתי, המחשבה הייתה, מה אני כבחור ישראלי יכול לעשות בכדי שהילדים שלי לא יהיו כל כך במצוקה כמו שאני הייתי. למדתי בישיבה, בוודאי, יהודי לומד בישיבה. אבא שלי היה אחד מראשי הישיבות בעץ חיים, עוד בעיר העתיקה. הוא היה תלמידו של רשולה דיסקין, המהריל דיסקין. קיבל סמיך על ידי הבן שלו, ותלמיד חכם גדול. וכשאנחנו עזמנו את העיר העתיקה, האבא אמר, צבי, שאתה תגדל, תראה מה עשו לנו הערבים, שזה לא יקרה פעם שנייה. כשאמרתי לאבא שלי שאני רוצה ללכת לצבא, זה היה נשמע מאוד מוזר בעיניו, כי חרדים לא הולכים לצבא. אבא של זרע צדיק לברכה היה עם זקן גדול, עם שטריימל ועם קפטן, היה יהודי חרדי ממש. וכשאני אמרתי לאבא, אני רוצה להיות חייל בצבא הגנה לישראל, אז הוא אמר, ותורה מה יהיה עליה? מי ימשיך את הדרך שלנו? אמרתי, לא ידעתי מה לענות, כי אני הייתי בעצם בן של רב, וציפו ממני שגם אני אהיה רב בישראל, ואני חשבתי שאני אולי יכול ללכת בדרך, I was a child at that time, I was 17 years old, I wanted to be able to talk about that time. From the other side, I felt that we have to fight back the Arabs. I felt something is missing. So me and my sister, Zichrona Livracha, Shulamit, we left home. She went to Kibbutz Shalavim to be a pioneer. In 51, she went to be a kibbutznikit in Kibbutz Shalavim. She was one of the founders, my sister. She died very young. She suffered very much in 48. There was no medicine there. So she became very sick, and she died when she was 36. She was in America for a few years, she got married there. Never, she didn't survive. But she was in the kibbutz in 51, I came after her. I became a soldier very soon. I was very young. ואבא אמר, אם אתה כבר כזה בטלן, שהולך לצבא ולא לומד תורה כל היום, תהיה הכי טוב. מה זה היחידה הכי טובה שהיה פעם? The best unit in Israeli army. נו, צנחנים? אז צבי כספי הלך להיות בצנחנים. Story of my life. נבח, צבי כספי. I was so hungry. Was so skinny at that time. 52. In Israel was not enough food. It was tzena. What is tzena?
Austerity.
Austeria.
Austerity measures.
From my side, hysteria. לא היה אוכל. ואנחנו היה לנו לחם בדיוק במידה. לא היה מספיק. לא היה ירקות, לא היה ביצים, לא היה בשר. היה הכל מקבלים 100 גרם חמאה בחודש ומקבלים 200 סיסי חלב ליום לילד עד גיל 17. אחרי זה אין חלב. לא היה מה לאכול. אני הגעתי לצבא, אני שקלתי אז 65 קילו. אחרי 4 חודשים הייתי 95 קילו. אני עליתי במשקל כל חודש כמעט 10 קילו. אכלנו כל היום חלווה ולחם ומה שנתנו הכל, לא נשאר כלום בצלחת. היינו רעבים, פשוט רעבים. אני זוכר שאחותי הקטנה, I have another sister, Miriam, she's 75 years old, my young sister, the little one. She's 75 years old. 48, it was in the old city. She used to keep in her sino?
היפים.
היהודים היו הולכים לסינו. היא שמרה חתיכה קטנה לחם. והיא בלילה הייתה מוצצת את זה, ולא בולעת, של הטעם של אוכל בפה והייתה שומרת את זה. ואבא מאוד כעס. אבא אמר, את מקבלת שני פרוסות לחם ליום, מה הפינוק הזה? מה זה הדבר הזה? שני פרוסות לחם ליום את מקבלת. מה זה? את מקבלת יותר ממה שאני מקבל. אבל היא אמרה בלילה שמתחשק לי מרק חם, מרק עוף, שאני זוכרת שפעם היינו אוכלים בשבת, אז אני סוגרת את הפה ואני חושבת על מרק עוף. היא הייתה אז ילדה בת 10. עד היום, היא כל היום מבשלת. יש לה כבר נינים. אומר לה, מירה, די! כל היום מסירים גדולים ומבשלת. היא אוהבת לתת לאכול. אגב, גם אני אוהב לבשל. אצלי יש לי שלושה פריזרים בבית, בלי אוכל. יש תמיד 100 שניצלים ו-100 פרגיות ויש ברבקיו, שרון יודעת. יש הרבה אוכל בבית שלנו ואנחנו קצת משוגעים על מים. מים? אתם יודעים מה זה מים? לא מהבקבוק. כשאני רואה מים זורמים, אני שמח. וואטר. חבר'ה, אתם לא יודעים מה זה מים? לא היה מים להתקלח, אני לא התקלחתי שנה. לא היה מים. היו מסמרטוט רטוב עם קצת מים, קצת מנגבים. כי לא היה מים בברזים, בירושלים העתיקה. אחרי שיצאנו מעיר העתיקה וחזרנו לעיר החדשה, אז היה מים בברז. אני ואחיותיי היינו יושבים על... והברז היה נוזל, אומרים, תראו איזה יפה, יורד מים. ויש לי כל מיני צבעים, היינו מדיקים נר מאחורי המים לראות, זה צבעוני פתאום. סליחה רגע, אני צריך מים. אני מתאר לכם את התקופה הזאת, בכדי שתבינו מה עבר על ילדים יהודים כמוני בכניסה שלהם לעולם של הבגרות. שלא היה מספיק בגדים, לא היה מים לכביסה, לא היה מספיק אוכל, והיו לנו הרבה קינים. אתם יודעים מה זה קינים? Lies. Terrible. בכל הגוף. כי לא היה מספיק סבון ומים להתרחץ, ולא היה תרופות כמו אנטיביוטיקה ודברים כאלה, והיינו חולים מאוד. רבותיי, החברים שלי הירושלמים, יש לי חבר אחד בגילי שעדיין עומד על הרגליים. כל הקיטה שלי בעץ חיים, כולם נפטרו בגיל צעיר, כי הם עברו את המצור ירושלים, וכולם היו לא בריאים. אני בעזרת השם היחידי שיצאתי משם, כי יצאתי צעיר והייתי ספורטאי, למרות שנפצעתי כמה פעמים בצבא, אז איכשהו אני עוד עומד על הרגליים שלי ועוד מסוגל לדבר בכל העם. אחרים מתו מאוד צעירים לצערים. זה הילדות של ירושלים של פעם. ובתקופה הזאת, בין 48 שהיינו, ברחנו מעיר עתיקה או לקחו אותנו לשבי, עד 3-4 שנים אחרי זה, שקמה מדינת ישראל, היינו כל הזמן במתח מה יהיה איתנו. אנחנו הצעירים ששרדנו בלי, כמעט בלי ההורים, אבא היה חי, אמא כבר לא הייתה חיה, אחים ואחיות, לא עלינו. מה נעשה עם החיים שלנו? אנחנו לא חשבנו לרגע על קריירה אוניברסיטאית, או שנלך ללמוד לימודים גבוהים. חלמנו how to survive. What to study to be a balabos in Israel to have enough food to eat and a shelter over our head. אבא אמר, צבי, אתה, אני רואה שתלמיד חוכם כבר לא תהיה. שכל יש, אבל לב ללמוד אין לך כמו שצריך. לך תלמד מקצוע. מה לומד ילד יהודי בשביל להתפרנס? שחיתה. הלכתי ללמוד שחיתה בישיבה חסידית בירושלים, בשערי חסד, אצל הרב צ'יבין, הרב הצדיק הרב ברי שוויינפלד. אבא היה ליטפק, מסנגד, אגרו, והרב פיינפלד היה חוסיד. שלח אותי אבא אליו לבחינה, ואני יושב מול הרב גדול ישראל, ויושב שם ילד יהודי בן 16, והוא שואל אותי ביידיש, הם דיברו ביידיש בישיבה, ווס אוסט גילרנט? מה למדת? אמרתי, חניש גילרנט? לא למדתי כי היה מלחמה, והיה פה, והיה שם. ווס ואיסטה? אז מה אתה יודע? אמרתי, אני יודע מה שאבא שלי אמר לי, אני יודע. עשה נבחינה. ואמר לי, אתה יותר יודע ממני מלכות יום יום. כי למדנו מאבא את היום יום, למדנו אירובין, מה זה עירוב? אני הייתי בגיל 16 בקי בעירובין יותר מאשר תלמיד חכם. כי אבא כל היום היה איש חינוך, היה מדבר על ירושלים, אתה רואה זה, זה לחי, וזה היה מדבר איתנו במושגים. התקבלתי לישיבה, כולם היו בני 20-25, אני ילד קטן ורזה ורעב כל הזמן. ואבא אמר, כדאי לך ללמוד שם, כי שם נותנים ארוחת צהריים כל יום. נותנים שלוש פרוסות לחם ומרק שעועית כל יום. אני אכלתי שנה וחצי כל יום בצהריים, שלוש פרוסות לחם ומרק שעועית, וחשבתי שזה גן עדן. ובחורף גם נתנו כוס תה עם כפית אחת סוכר. היום סוכר בשבילי זה לא טוב. אבל כפית סוכר זה היה עניין, לא היה סוכר. כפית סוכר ותה חם בחורף כוס תה, היה עניין גדול. וסיימתי ללמוד בגיל 17 וחצי בערך, אמרתי שחיתה, והחלטתי ללכת לצבא. וכמו שאמרנו, צבא, צנחנים. התגייסתי לצנחנים של פעם, שלא היה כשר שם, ולא היה בית כנסת במחנה. ויצא הגורל שלנו להתגייס בעשור ובטייבס. ואני בחור ירושלמי, צם בעשור ובטייבס, מה זה עשור ובטייבס? זה צום חשוב. הייתי עם עוד שני חבר'ה דתיים, חרדים מירושלים, ובאנו לבסיס הצבאי, היה מדבר, אוהלים, בלי מים, בלי מקלחת, היה יום יבש כזה, ולא אכלנו. הגיע 16:00, בצבא הם נותנים ארוחת ערב ב16:30, ואחרי זה הולכים לאימוני לילה. באנו למפקד, אנחנו לא אכלנו כל היום, אז אולי תשאיר לנו אפשרות שניקח אוכל מחדר אוכל אחרי שיצא הצום. הוא היה קיבוצניק, הוא היה פרטיזן פעם. פעם המפקדים של צה"ל, הראשונים, הגיעו מהשואה, הם היו פרטיזנים, אתם יודעים מה זה פרטיזנים? הם היו פייטרים גדולים מאוד שנלחמו בנאצים. אמר לי המפקד הזה, אתם עוד צמים? אחרי השואה, אתם צמים, אתם משוגעים? כי לא היה לה אמון אלו, עלינו, לא היה לו כלום, אתם נורמלים. לצום אחרי מה שהיה לפני 2,000 שנה. אתם רוצים, תאכלו, אתם לא רוצים, אין אוכל. אנחנו רעבים, אנחנו חלשים. מצאנו שם קצין דתי שהיה ממונה על קצת דת שהיה אז בצבא. וסיפרנו לו את הסיפור, אז לא, כן, כן, בסדר. אני יודע את המצב, אני, יש לי קצת אוכל בשבילכם. ואז הוא נתן לנו הרצאה שלמה, תשמרו על התפילין שלכם, יגנבו לכם את התפילין, יזרקו את זה בזבל, כי הם לא מאמינים בשום דבר. ואל תסמכו על המטבח, אל תאכלו שום דבר שם, הכל טרף. זה היה היום הראשון שלי בצבא, בצבא הגנה לישראל. לא שהמטבח שהביאו לשם אוכל היה טרף, לא נכון. החבר'ה הטריפו את האוכל, בוסו וחולוב, ובלשלו בשבת, תאו ובואו. אבל אנחנו החלטנו, אנחנו נהיה הפייטרים הכי גדולים, ונראה להם שאפשר גם בלי זה. פגשתי אז חבר, זיכרונו לברכה, דוד גולומבוביץ' מרוזוב. בחור חבדי שהוגלה ברוסיה לסיביר והגיע ארצה אחרי השואה עם אמא שלו, אבא מת בדרך והיה יתום, והוא היה איתי ביחד באותו זמן. אמר לי דוד מרוזוב, חבדניק, אני אראה לך איך אפשר לחיות בצבא מבלי לקבל שום דבר מהם. צריך לחיות, מה? צריך לאכול, אתה לא יכול להתקיים בלי לאכול. דוד מורוזוב היה נכנס למטבח כל יום, היה לו רשות. היה מקבל שני חבילות מרגרינה, גועל נפש, איזה טעם יש לזה. וחמישה בצלים, בצל, וחמש ביצים. הוא היה אוכל חבילה מרגרינה ככה, ושלושה בצלים, ושותה שני ביצים. ככה. זה היה נורא לראות את זה. זה תענוג, מה בעיה? זה אוכל, אוכלים. הוא היה בחור קטנצ'יק מאוד חזק. אנחנו לא ידענו שיש לו לב חולה. היה פייטר גדול מאוד. הוא היה איתי בצניחות, במלחמות, היה פייטר גדול מאוד. ולא ידענו שיש לו פגם בלב. וכשאני הולך 5 קילומטר, אני לא מרגיש, בשבילו 5 קילומטר ללכת, זה היה עינוי. אף פעם לא דיבר. ראינו תמיד שהוא לבן, וקשה לו, אבל ברוך השם, אני, ברוך השם, אני יכול. המסירות נפש היה הרבה יותר מהקושי הגופני שלו. הוא נהרג ביום האחרון של מלחמת ששת הימים. אני הייתי בשעלבים, תכף נגיע לסיפור של שעלבים. הוא היה בתעלת סואץ, צלף, סנייפר, ירה בו ממרחק 400 מטר ישר אל המוח. הוא השאיר אז 5 ילדים קטנים ואישה בהיריון. הילד הזה שנולד אחרי שהוא נפטר, קוראים לו על שמו דוד. הוא כבר בחור בן 46, כי יש 46 שנים אז ששת הימים. לפני יומיים הוא בא לבקר אותי, כי הוא תמיד קרא לי, אתה היית חברותא של אבא בתניה. אני הבנתי בתניה כמו שאתם מבינים בקומוניזם. אני הבנתי בתניה. אבל הוא אמר, אני צריך שמישהו ישמע מיימה. שמישהו ישמע מיימה, ואני צריך להגיד למישהו. אז אתה תעשה את עצמך שאתה שומע ואני אגיד. אלו, בפנים תמיד תניה קטן, קטן, ישן, והוא אומר, מיימה ואני הייתי עושה את עצמי שאני שומע, יוי, 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 ולא הבנתי כלום. אמר לי דוד גולומבוביץ', נולד לי נכד, ואני קורא לו גם כן דוד. אני רוצה לראיין אותך שיהיה לי סיפור בשביל הנכד שלי. ספר לי את הסיפור של דוד גולומבוביץ'. אמרתי לו, הסיפור שלו הוא סיפור של הבחורים שלנו שנלחמו בקרבות ישראל ולא זכו לאריכות ימים. זכו להתחתן, זכו להוליד ילדים, אבל לא זכו לראות את הילדים גדלים, את הנכדים ואת הנינים, לא זכו, כי נהרגו בקרב במלחמה. דיברתי כרבע שעה לתוך האייפון שלו, היום זה דברים קטנים כאלה, אייפונים כאלה. אבל אמרתי שאני למדתי 2 דברים מדוד גולומבוביץ'. שחסיד זה דבר קדוש, ואני לא ידעתי. עכשיו שחסידים זה משקה, זה לחיים, זה טנצל, שחסיד יכול להיות אדם קדוש באמת. ולמדתי שחסיד יכול לחיות במדבר ולהישאר יהודי דתי. דוד גולומבוביץ' היה איתי בצנחנים 5 שנים, ולא ראיתי מעולם, לא שינורא, מעולם לא ראיתי שאוכל משהו שהוא לא ב-100%, וכשהגיע שבת, התחלפו פניו. הוא היה אדם אחר בשבת. מרגע שהייתה שקיעה, הוא כולו היה לחודוידי, לקרסקלו. הוא היה עומד במדבר, אנחנו היינו באוהלים, בלכלוך, בתינופת, בגבול, הוא היה עומד ליד האוהל ככה. מקבל את השבת. אנחנו חשבים, שגרה. אבל כשאני ישבתי שם, מחזיק את הנשק על הברכיים שלי, ומתפלל ככה, כמו יהודי, כמו קלטן לשומק, כמו שאומרים, ראינו אותו סוגר עיניים, מקבל את השבת, ראיתי בעצם את הקדושה על פניו. זה חסידות. עד כאן הפרק הירושלמי. שאלות עד כאן, אם יש לכם, בבקשה. השאלה רק אומר לי שאתם לא ישנות כולם, רק חלק. אין שאלה. אחרי שגמרתי תקופה ארוכה של אימונים, קשים מאוד. בצנחנים של פעם, הבייסיק טריין היה 20 חודש. היום זה חודשיים. למדנו להשתמש בסכינים, בחרבות, ברימוני יד, במקלעים, לצנוח מאווירונים, להרוג בידיים. כל השטויות שבעולם. להפך להיות רוצחים. להרוג בדם קר בלי להתרגש. אני לא הולך לספר לכם מה עשינו עם בעלי חיים בשביל להתרגל, לא לפחד מדם. נורא והיום. אבל זה היה השיטות של פעם איך לעשות שאתה תהיה חייל חזק שאתה תוכל לשמור על החיים שלך. מה יותר חשוב, אתה או חתול שאתה הורג אותו בידיים שלך? ככה היה מדברים. שאתה תרוג חתול בידיים שלך ואתה תתגבר עליה בחניקה של 20 שניות, זה סימן שאתה יכול להגן על החיים שלך. זה היה התזה של אותם חיים. וגם שאתה תתפוס שבוי ותרצה לדבר איתו, אתה לא תפחד מלעשות אותו לדבר. אני לא רוצה להמשיך, כן. לעשות שידבר אותו חצי שעה שגיד הכל מה שהוא יודע. אז יש בדברים האלה כל המכשירים, יש פליירים, יש פטישים, יש גרזנים, יש כל מיני כלים. איך לעשות את זה רק עם הידיים. ואני רוצה לומר לכם, אני לא הרגשתי איך אני הופך להיות מאישי לבוחר מכונת מלחמה. כל אחד ואחד מאיתנו נהיה מכונה עם מכונה. אנחנו עשינו דברים כמעט בלי להרגיש. אותה תקופה הייתה לנו חלישות באמונה על הדרך, על מה שאנחנו עושים כשאנחנו נלחמים. ופעם אמרתי לאבא זצ"ל, שהיה צדיק גדול, אבא, למה אנחנו עושים את זה? תחזק אותי. אז אבא אמר, אני אכתוב לך מכתבים. תקרא את המכתבים. אבא היה כותב לי מכתבים כל שבוע. היה מגיע בדואר מעטפה עם בול, הייתי פותח ומסתכל וקורא. ולא תמיד הבנתי מה כתוב שם. הוא דיבר איתי על הישארות הנפש, על לעזור לזולת בזמן שהוא פצוע, מה זה בין אדם לחברו בזמן שהוא פצוע, ולעזור אחד לשני. לא תמיד הבנתי. אבל כשאני נפצעתי מאוד קשה, ועמדו להוריד לי רגל, ואני הייתי בבית חולים, והייתי ממש מיואש מהחיים, ואיבדתי המון דם, והייתי תחת השפעה של מורפיום, אז חברים שלי היו קוראים לי את המכתבים של אבא. ושם היה כתוב, צבי בני היקר, אתה נלחם מלחמות ישראל, תזכור שאתה ממשיך דרכו של יהושע בן נון, ואתה צריך לזכור שהכל צריך לעשות עם לב ועם קדושה ועם אהבת האדם, ולא לפחד מהאויב, הבא להורגך, השכם להורגו. דיבורים, שזה דיבורים מעל הטבע כזה. שתמיד חשבתי, בטח אבא זקן, אני כלומר לעשות, הוא כותב למכתבים. לא הבנתי עד כמה אבא עמוק כיוון אליי. ואבא כתב, אולי עוד יבוא היום שאנחנו נחזור לעיר העתיקה לקבר של אמא. ואני מתקרב למלחמת ששת הימים. הקמנו ישיבה ב-1961, ישיבת שלמים. אני באתי לבנות ישיבה, הייתי קיבוצניק, הייתי קאובוי, מצוין, שני אקדחים עם סומבררו גדול וסוסים. זה היה אהבת חיי, כל סוסה היה לה שם, והיה לה דרך הרס ממני, הייתי מלטף אותה ונותן לה אוכל, ושר לה שירים, כמו שלימדו אותי. והייתי רוכב מצוין, אהבתי את זה, וכל הראש שלי היה בסוסים, והיה לה חולה, ויש לה פצע ברגל, והיילה הזאת, והסוסה הזאת, חומה בהיריון. בקיצור, גידלתי סוסים. היה בקיבוץ שלבים הרבה בקר לבשר, והשטח פראי, מלא הרים, וצריכים לצאת להרים, על הגבול. אז היה לי רובה, צלפים, שני אקדחים, אני על הסוסה, ועוד שני עוזרים, ושני כלבים, ואני בשטח. וכשאתה בשטח לבד, אין אף אחד. ישנו השקט של הבוקר. זה פנטסטי, שהשמש עולה בעמק הילון, והפרות הולכות בשקט, ומחפשות מים. זה פסטורליה שאי אפשר לתאר. ואהבתי את הטבע. הטבע בשבילי היה הבריחה מחיי הצבא הקשים, היה נהדר. אבל הגיע הזמן שחשבנו וחלמנו לעשות את מה שאנחנו עשינו, לשלב אולי יותר חיי צבא וחיי תורה. אבל איך עושים את זה? התגלגלתי למשה דיין. שמעתם פעם על האיש הזה עם עין אחת? אמרו שיש לו מזל שיש לו רק עין אחת, אבל שני עיניים היה גרוע מאוד. באנו אליו והצענו לו שבשלבים על הגבול נקים מחלקת חיילים והם בלילה ישמרו על הגבול וביום ילבדו תורה, על מה? נשקושת, לא רע. ככה הוקמה ישיבת ההסדר בשלבים. מעשרה בחורים, שמונה רבים צ'כים ושני היסטרים וצבי כספי. ככה התחיל ישיבת שלבים עם ביתן אחד, עוד לא היה שום בניין, היה אוהלים. כשמסתכלים היום על שלבים ועל נוף איילון, אומרים, זה שלבים של פעם? זה לא יאומן, זה עיר שלמה. ככה זה התחיל, ב-61. עד 67 היה סכנה גדולה מאוד בשלבים. ממש על הגבול עם ירדן מובלעת לטרון, וכל הזמן התעסקנו עם אמבושים, עם סיורים, לשים מוקשים בלילה, בשטח שלא יבוא, היה מצב קשה מאוד. עד הזמן, באמת היה מעט בחורים, אף אחד לא רצה לבוא. מה, אנחנו משוגעים לחיות על הגבול? מתי שמגיעים לישיבה, לפני שנכנסים לפתור גמרא הכספי, בא אלינו, נותן לי אקדח, תתחיל לפרק. בחורים שהגיעו אלינו אז לישיבה, אמרו, אנחנו לפני שפתחנו את הגמרא, ידענו להשתמש ברובה צ'כי ובאקדח ולזרוק רימון. כי זה היה הגנה, פחדנו להחזיק בחורים שלא יודעים להשתמש בנשק. באמת בחורים הלכו לישון במיטה בלילה הראשון, עם רובה מתחת למיטה. ככה חיו, לא בתקופה שלך, בתקופה הרבה יותר קדומה. אתה באת, זה כבר היה נהדר, כן, היה שקט. אפילו הפלבומן לא זוכר את זה. אתה התאמנת בנשק שהגעת? עד אתה עוד היית מאחורי האחרוני האלה, חבר'ה שאימנו. מה זה?
חמש כדורים קולפיים.
אבל זה היה חלק מהחינוך שלנו. מגיע מחור לישיבה, קודם כל תירה, קודם כל תדע להרוג ערבים. אחרי זה מדבר. הגיע הזמן שדיברו על הכוננות עם המדינות הערביות. יום העצמאות תשכ"ז, לפני 46 שנים, long time ago, 46 years ago, היה כוננות, לא ידעו בדיוק מה הולך להיות. ירדן תיכנס למלחמה, לא תיכנס למלחמה, לא היה ברור. אנחנו קיבלנו פקודה לבנות מוצב, פוסט, ל-60 חיילים עם תעלות קשר ובעמדות מסודר מול הלגיון הירדני. עדיין קיים חלק מזה. הכנו מוצב, התחלנו לאמן אנשים, אני ראיתי שאין לי מספיק אנשים, התחלנו לרדת לאמן בנות, בנות שנת שירות. היה אז 18 בנות, אני לא זכרתי את השמות, אז לכולם קראתי רבקלה. רבקלה, בואי ינה, רבקלה, בואי. כולם היו רבקלה, לא זכרתי. היום הרבקלה האלה, הן מבוגרות והסבתות. הרבקלה האלה עבדו קשה מאוד, היו מלאים מחסניות של תת מקלעים, שרשרו של מקלעים כבדים, היו מכינות חומרי נפץ, פצצות בידיים, דברים מסוכנים מאוד. והיה סכנה גדולה שיעשו את זה, אבל לא היה ברירה, זה מה שהיה. הבנות היו מגיעות אליי בלילה, צביקה, take a look of my hands, take a look, נבח, I have no nails anymore, take a look. זה היה נורא לראות את זה. הם היו קשה להם, כי זה היה פיזית קשה, וגם מאוד מפחיד, מאוד מפחיד. כי כל טעות קטנה יכולה לגרום האסון. והם עבדו במקלט, בחושך, כי היה אסור שהאזרחים יראו את זה. זה הכל היה סודי סודות. אימנתי בנות בעזרה ראשונה, שפעם ראשונה שיראו דם. אז היינו עם דם, מבנק הדם, ושופכים דם לחבר'ה על, ככה, על הפנים. יש לך דם, תרבישי, ככה, לעשות סימולציות. ולא כל אחד יכול לראות דם נוזל. ואני הייתי לוקח את הפלזמה, את הדם, ומטפטף דם. ככה נראה פצוע. טק, טק, דם, טפטף. זה נראה נורא, אבל זה אימון מצוין. אני אישית אמנתי את כולם בנשק, קצת בג'ודו קראתי, קצת שידעו חס ושלום יקרה משהו. בנות שנת שירות גם עבדו במשק להאכיל בעלי חיים, כי הבנים כולם היו עסוקים במוצב. הייתי צריך לשלוח בנות ללול למטה להאכיל את התרנגולות, כי הפקודה הייתה אין ברירה, צריך להמשיך לייצר מזון בשביל עם ישראל. אוי ואבוי, אם אתה לא נותן לפרות יומיים לשתות, מה קורה? סכנת נפשות. פער שלא שתה יומיים יכול לרצוח בן אדם. הוא כל כך חזק שהוא משתול צריך להרגיע אותו. זה הבנות עשו. אז הבנות היו סחבות דלי מים, דלי תערובת, סחבות, עובדות קשה. הייתה בת אחת שאני תמיד מספר את הסיפור שלה. היום היא רבנית חשובה בישראל. אז קראו לה פרחה ירת. בשבילי רבקה לשלוש. אני לא זכרתי שמות. אז זה רבקה לשלוש, זה רבקה לאבא, זה בשבילי. רבקה לבא אליי, כספי, תלמד אותי איך לא לפחד. איך מגרשים את הפחד. אמרתי לה, גם אני מפחד. פחד זה דבר נורמלי. השאלה איך מתגברים וממשיכים לתפקד בזמן הפחד. אמרתי לה, את עכשיו במפקדה, נכון, יחד איתי? יש ליד הסוסים ערימה של כרוב עם תולעים. זה הביאו לבעלי חיים לאכול, כי אסור לאכול עם תולעים. לכי תביא לי מהסוסים שם כרוב אחד. בלילה, חושך גמור, יורים באזור. רבקה לשלוש צריכה להביא לי כרוב. אבל חשבתי, אני משוגע, מה אני עושה? אז יצאתי מהמפקדה לראות מה היא עושה, היא נעלמה לי, היא לא נמצאת. פתאום אני רואה שהיא זוחלת על ארבע, כמו כלב. היא פוחדת. מתה, חזרתי למפקדה, מה שיהיה יהיה. שכחתי אותה. אחרי שעה, חוזרת רבקה לה עם כרוב, שחורה לגמרי, מלא דמעות. קסבי, הצלחתי, 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 היא פוחדת. כל הכבוד, כל הכבוד, אין בעיה. אבל לא מספיק, אני רוצה לדעת להשתמש ברובי, אני לא יודעת. למי שלא יודע, הרובים שהיו אז היו רובים צ'כים, 1.20 מטר, והייתה קטנה, 1.60 מטר. כשאתה הולכתי ברובי, אז ראו רובי ואחר כך בחורה. אימנתי אותה קצת, והיא הלכה לעבוד בלול בלילה בחושך. תרנגולות לא אוכלות בחושך. לכן תמיד תראו בלולים הגדולים בלילה אור, כי תרנגולות אוכלות 24 שעות ביממה. עובד לך עם פנס קטן, מהירה על קבוצת תרנגולות שיאכלו והולכת הלאה. ככה היא עבדה. התחילו היריות, דאגתי לה. אני הייתי עסוק באלף ואחד דברים. והלכתי, שלחתי מישהו להביא אותה. הוא לא מצא אותה. אין. הלול גדול. דאגתי, מה עושים? הלכתי לבד. פרחה, פרחה. ואני הולך עם פנס גדול ככה. אני רואה אותה, היא מתחבאת שמה בתוך כוך קטן אפשרת הרובת. נותנים אוכל. היא ככה מקובצת עם הרובה. אני אומר לה, מה קרה? אז אומרת, אני קיבלתי פחד, אני לא יכול לעזוז. הרגליים שלי לא הולכות. זה אחד מהסימנים של פאניקה, שהגוף לא מתפקד. מה עושים במקרה כזה, אתם יודעים? נותנים סתירה. בום! זה עובד יופי, מצוין. כן, 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 אני, כמה אני? אמרת לה, פרחה, תרים את הראש, יש פה ברס, תשטפי פנים, תבואי אחריי. היא הלכה אחריי כמו כלבלב קטן ככה. היא פחדה. הגענו למפקדה שלי, ישבו שם הרבה מאוד בנות בטלפונים וככה, במחשי קשר. אמרתי לפרחה גיבורה. היא בעיניי הייתה גיבורה, היא הצליחה לשרוד את הפחד ולעבוד שם עד שהיא נשברה. וכשהיא נשברה, לא צחקנו עליה. נתנו לה את הסתירה המבוקשת. זאת הסתירה המושיעה. כך גם בתפקידים בצבא כמפקדים. אני הרבצתי הרבה מכות לחיילים. כשהם פחדו והם נשארו מאחור והיה סכנה, הם היו מקבלים מכות. תפסיק, בוא! תח! וזה עובד. זה לעורר אותו באותו רגע, אל תישאר מאחור. זה בכלל, כשמדברים בחינוך, על קבוצה של תלמידים ותלמידות, כולם לומדים אותו דבר. אבל תמיד איפה המורה או המרצה דואג על אותה בחורה או אותו בחור שנשאר מאחור. והתפקיד שלנו כמנהיגים לא להשאיר מאחור. פצועים, צהל מאוד מקפיד על זה, לא להשאיר מאחור אנשים חלשים. הגענו לנקודה של שבת לפני המלחמה. אייב? וואו, 10 דקות. הגעתו לעכשיו. שבת לפני המלחמה, הקיבוץ סגור ומסוגר, להוציא שתי משפחות שאני שחררתי אותן, שבאו אליי אמהות ואמרו, אנחנו לא יכולות לעבור את זה עוד פעם. אנחנו ניצולות שואה, יש לנו ילדים קטנים. We can't go over again this tragedy. נסו שתי משפחות לאנגליה למשפחות, כי פחדו מה יקרה לשלבים. עוד לא ידעו אז מהפקודה של החטיבה ההשמית, הירדנית, להשביד את שלבים. שבת בבוקר, אנחנו הורדנו מהמוצב קבוצות קבוצות של אנשים לבית כנסת, להתפלל במניין ולשמוע קריאת התורה. אנחנו יהודים. אז ירדו כל פעם 10 גברים, והיו באים לבית כנסת, מתפללים וחוזרים לעמדה. אני במפקדה שלי, מגיע אליי אחד הבחורים מהשער, ואומר לי, יש אופנוע בשער דחוף עם מברק. אופנוע מהצבא. אז עוד לא השתמשו כל כך עם דברים אחרים, בקשר, השתמשו באופנועים. הפקודה, צבי כספי לבוא מיד למפקדה, לתל השומר. שבת בבוקר, אני עוד עם תלית. אז אני חושב פעמיים, מה לקחת? תלית, אוכל, קידוש, איפה אני? ירדתי לאופנוע, אז אומר לי, קצין, אופנועיסט, הפקודה להגיע מיד לתל השומר, לפגישה עם גנרל עוזי נרקיס. אני עולה, אני משאיר הודעה למישהו, לסגן שלי תישאר פה, אני יושב על האופנוע המחרונית בשבת, עוררתי תלית, ואני חושב, רגע, צבי קסקי, אני יושב על אופנוע השבת, מה הולך פה? כל הדרך, משעלבים לתל השומר, לא ראיתי אף אזרח. הכל קנבוי של צבא. אמבולנסים, טנקים, מסעיות, הכל צבא. אני מגיע לתל השומר, מביאים אותי ישר לחד האוכל הגדול של תל השומר, שיש שם 1,000 מקומות. הכל מלא עם מפקדים של יישובים של כל הארץ. אף פעם לא ראינו אחד השני כל כך הרבה ביחד. היינו באמונים קבוצות קבוצות העולה ביחד. אולי 800 מפקדים. אני מחפש את החבר'ה הדתיים בשביל להיות איתם ביחד. אני רואה את החבר'ה מקיבוץ לביא, מקיבוץ הנצורים, מקיבוץ חפץ חיים. אנחנו יושבים בצד ומתחילים שבת. עד שהגנרל על ידי, שרים זמירות שבת, מה נעשה? שרים משהו אומר על שבת, שרים. מגיע הגנרל, כולם עומדים, מצדיעים, הגנרל עוזר לכיס. מוריי ורבותיי, הולכת לפרוץ מלחמה. כולם מסתכלים. כספי, שלבים, מוצא, קריית הנביאים, אתם נשארים אחר כך. אני כספי מתחיל לשקשק, באו, רוצה להגיד לי. אנחנו ידענו שאנחנו במצור הכי מסוכן, ולא ידענו מה האלוף אומר לנו. נתן הרצאה, שיחה, אמר לי, כספי, אני הבטחתי לך פעם שעוד נהיה בירושלים. אמרתי, נכון? אני תמיד רבתי איתו, אני הייתי בעיר עתיקה 20 מטר ממך. כשאתה היית עם הפלמ"ח, היית בתוך העיר עתיקה וברחת. בגלל זה הלכנו לשבי. אנחנו עוד נגיע לירושלים. זה היה נשמע כל כך פנטסטי. זה כמו שמישהו אומר, עוד מעט כולנו נהיה בירח. עוד 5 דקות יבוא טיל, ויקח אותו דבר זה נשמע. אמרתי, כן, 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 אני צחקתי בליבי. נתן הרצאה, כולם היו בשוק. הוא דיבר על דברים קשים, הוא דיבר על אלפי הרוגים. הוא אמר לאנשים לחפור קברים בקיבוצים, בתוך הקיבוץ. הוא אמר לשעלבים לחפור 40 קברים. זה היה דבר נורא לשמוע את זה. כולם התפזרו, ואני חיכיתי שהוא יקרא על הכספי, הולכים ללשכה שלי, לצ'יימר שלי. ואני כל הדרך הולך הרב ככה, שיק, מה הוא יגיד לי? באנו ללשכה שלו, עוזי נרקיס, הוא לא היה דתי, אבל היה מבית דתי. אמר לכספי, אתה עשית קידוש? אמרתי, איפה הקידוש? אני מרגיש בזבל. אז הוא אמר, יש לי פה בקבוק, בקבוק יין סגור. אז שתו בצבא יין פטישים, זה היה יין נורא ויום. מר, ושתית כוסית, היית שיקור. אז אמרתי, תעשה קידוש. פתחתי בקבוק, ועשינו קידוש, והיה לו עוגיות, עשינו מזונות, וישבנו. אני לא יכולתי לאכול, אני כך פחדתי מה שהוא יגיד לי. ואז פעם ראשונה שמענו שבעצם התוכנית לעלות על ירושלים דרך שעלבים. זה הדרך לקנבויס, דרך לטרון. זה היה סגור 19 שנה. אנחנו נוסעים משעלבים לפני זה, נוסעים לרמלה, לבית שמש ולשעלבים. אנחנו צריכים לעשות 3 שעות עד ירושלים. כי כל הדרך לטרון היה סגור. אמר את מה שאמר, אני קיבלתי מצב רוח קשה מאוד. בעיקר, אני חוזר לקיבוץ, מה אני אגיד להם? איך מכינים אנשים, נשים וילדים, לעשות קברים בלילה, בשביל כל אחד יגיד, זה הקבר שלך או הקבר שלו? זה היה נורא והיום. חזרנו בלילה לקיבוץ, לא סיפרתי להם שום דבר, שמרתי את זה בפה, לא היה לי כוח לספר להם את זה. זה היה ההכנות של המלחמה. המלחמה פרצה, לא נדבר על המהלכים כי זה ארוך. ביום שכבשנו את לטרון, אני חזרתי בחזרה לאזור הישיבה לנוח שעתיים. פתאום טלפון מירושלים. ירושלים הייתה מנותקת, אמרו שירושלים מופצצת מאוד. מי על הטלפון? חיים כספי, אבא שלי על הטלפון. איפה מסעת? לא היה טלפונים. באיזה חנות למטה, במאה שערים, הוא מצא טלפון אצל מישהו. הוא אומר, צבי, בוא מהר, הביתה אנחנו נוסעים לעיר העתיקה. זה נשמע לגמרי משוגע. עוד לא גמרו לכבוש, עוד הצבא היה בפנים. אנחנו הולכים לקבר של אמא. 19 שנה לא היינו על הקבר של אמא. אמא הלכה לעולמה ב-46, שנתיים לפני המלחמה, היא נפצעה על ידי צלף ירדני והיא לא שרדה. ו-19 שנה לא היינו על הקבר, ותמיד אבא אמר, אני חולם על הקבר של אמא. עוד פעם נשוב לשם. אני אומר, אבא, עוד יורים שם, אני לא יכול לעזוב פה, אני מפקד פה. תעשה מה שאתה רוצה, אני אומר לך לבוא. אני לוקח ג'יפ ונוסע לירושלים עם תחמושת בשביל ירושלים, אמנישן. מגיע לירושלים, היה המון הרס, המון זכוכית על הרצפה. אני מושיב את אבא בג'יפ, אזרח עם קפילוץ', ואני לא יודע מה לעשות, לא ייתנו לי לעבור, אז אני מכסה אותו בשמיכה, ואבא אומר לי מהשמיכה, פור רחץ, רחץ, שר ימין, אל תיסע שם. ואני לא זוכר כלום, הייתי ילד. עזבתי את ילדי כילד. ואבא לוקח אותי עד אזור הקבר. הכל היה הרוס. נורא והיום. הירדנים הרסו את הקברים, הרסו את האבנים בשביל לבנות. החלקה של הקבר של אמא שלי היה שלם לגמרי, אבל מלא קוצים. היה מכשיר על הג'יפ מסוים, אז אבא עשה דרך, הגענו על הקבר של אמא. אני עומד עם אבא על יד הקבר של אמא. אני צבי כספי, קפטן בצבא הגנה לישראל, יהודי מבוגר, בן 58, עומד על ידי. אבא היה נראה לי אז זקן מאוד, בן 58 פעם, היה מאוד זקן. אני היום כמעט בן 80, ואני נראה פחות זקן מאבא שלי. ואבא, אני שומע, אומר טילים, אומר למנצח, מניין לך השם. ואז אני שומע אותו מדבר, ביידיש. אני שומע, אבא אבוס, הוא מדבר כאילו אל אמא, הוא מבקש סליחה ממנה. ואומר לה, רחל, רחל, אשתי היקרה, לא באתי 19 שנה, לא יכולתי, אני מבקש סליחה. אני חזרתי להיות ילד. באותו רגע הרגשתי מה זה ירושלמי. 19 שנה הקבר של אשתו, והיה ליטפק שלא האמין בקברים, ועומד מבקש סליחה ואומר, גידלתי את הילדים בלעדייך, הם כולם שומרי תורה, הוא דיבר אליה כאילו הוא נותן לה הרצאה. אני זועזעתי את עמקי נשמתי. אני אמרתי בהלם, ועוד ירו, אמרתי, אבא תתכופף קצת. אז הוא אמר, אני עכשיו למעלה מן הזמן. ואז הוא סיפר לי שהוא חולה סרטן, שהקיבה שלו, אני לא ידעתי, היה נראה לגמרי בסדר, היה חולה מאוד. הוא אמר, פיירוכל, אני הולך למות, אני מאוד חולה, אבל יש, גידלנו בן חייל בצבא הגנה לישראל. פעם ראשונה ששמעתי קומפלמנט מאבא שלי, הוא חייל, לוחם, ויש לו שם מצוין כלוחם. אני זוכר את הרגעים היחידים האלה שאבא נתן לי קומפלמנט, יותר מכל הקומפלמנטים שקיבלתי מכל הגנרלים בצבא. חזרתי בחזרה לשלומים, הייתי אדם אחר. הייתי צבי כספי, חזרה, ילד ירושלמי. חזרתי בחזרה, הייתי שוב ילד קטן של ירושלים, שניצלתי מהשבי הירדני, והצלחתי לגדול וישאר נורמלי, והתחתנתי וולדתי ילדים. מילת סיום, אפשר עוד שתי דקות? משום צער בעלי חיים, כן. צער בעלי חיים עליי. סליחה, עוד שלוק אחד. אני לא האמנתי מעולם שאי פעם אני אתחתן. אני הוליד ילדים, יהיה לי אישה, יהיה לי ילדים, יהיה לי נכדים. זה היה נראה לי נס. אני נפצעתי כל כך קשה בצבא. ועמדו להוריד לי שני הרגליים, וחטפתי סכין בבטן, ואני כולי, איך אומרים היום? חצי גוף פלסטיק. אבל ברוך השם, אני עוד עומד על הרגליים שלי, אני עוד אחרי הפציעות שלי עוד צנחתי ועוד הייתי בהמון קרבות, וברוך השם יצאתי בחיים, ויש אומרים שאפילו יצאתי קצת נורמלי. אני אומר לכם, אחרים לא זכו. ויש לי עדיין חברים מהצבא שמעולם הם לא חזרו לעצמם, הם נשארו קוקויים של הצבא, הם נשארו אנשים לא נורמליים בסך הכל. נשארתי נורמלי, המשכתי ללמוד תורה, והאמנתי בקיום של הישיבה, ישיבת שלבים. התגלגלתי הרבה באמריקה בשביל אהבת ישראל. אתם יודעים מה זה אהבת ישראל? זה דולרים בשביל... לשנורר כסף של הישיבה, לא התביישתי. עשיתי הרבה מאוד עבודה עם חבר'ה מהצבא, ללוות אותם בצבא, בזמן שהם הרבה קשיים ביחידות שלהם. ותמיד אמרתי לכולם, תסתכלו עליי, אני לא גיבור ואני לא חכם, התקופה ההיא הייתה קשה, ואני נפלתי לתוך תקופה קשה, וזכיתי להיות אחד מאלה שעשה משהו, ואנחנו לא גיבורים. והכוח שלנו היה שלא נהיינו אנשי גאווה, נשארנו צנועים בדרך שלנו, ונשארנו מאמינים שאנחנו בני תורה, עם הרבה אמונה בארץ ישראל והקדוש ברוך הוא. חג שמח.